שלום לכולם, אנחנו אתמול בחצי השני או בשליש האחרון של השיעור התחלנו את פסקה י"ח, ופסקה י"ט היא בעצם השלמה של פסקה י"ח. אני מציע שנקרא את שתי הפסקאות האלה שוב, נקפוץ לאיזושהי פסקה באורות הקודש, נקבל שם את הכיוון העקרוני ואז נחזור לפסקאות שלנו. אז בואו נתחיל בפסקה י"ח שלמדנו או התחלנו ללמוד אתמול. בכל דרגה ובכל השגת עולם יש בה אוצר של קדושה. כשאדם דולג ואף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, אז מתרוקנו מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות שהן הראויות לו, מצד אחד. מצד שני, ולמדרגות העליונות אינו יכול להידבק מפני שהן יותר מדי רוחניות בעדו, ולכן על כן הוא צריך לשוב בתשובה בשברון לב ובשמחה אל המדרגות שעזב. ומכל מקום, לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות, שכיוון שעלה, לא ירד. ואז יתהפך הכל לטובה. אז אתמול אמרנו שלא רק מדובר באדם שהיה ונפל, לא רוצה לחזור למדרגה הקודמת שלו ולהתקדם הלאה, אלא מדובר גם על תהליך עקרוני שתכף ננסה להבין אותו. פסקה י"ט, שהיא בעצם המשך של הפסקה הזאת, אפילו אם רואה אדם, למה אנחנו קוראים את י"ט? כי בשביל ההקדמה לפסקה י"ח, שאולי תסביר לנו קצת יותר טוב את אתמול, אנחנו צריכים להיפגש עם פסקה י"ט, עם איזשהו סוג של ביטוי, תכף נראה. אפילו אם רואה אדם שאם משהו נתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה ולהתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו היצר הרע יותר. את הביטוי הזה אנחנו צריכים. שלפעמים אדם דווקא על ידי ההתעוררות שלו, להתגבר, להתחזק, להתקדם, להתפתח, דווקא אז, משום מה נראה עוד מעט למה, מתגבר בו היצר הרע יותר, ומפילו לתאוות ושפלות, יותר מאשר אפילו היה לפני כן. מכל מקום לא יתחרט כלל על התגברותו, ויוסיף גבורה על גבורתו, ועל המכשולים שיראו לו בדרך עילויו, ישוב בתשובה, וידע שכל זה כלול בכלל טעה בדבר מצווה, דפטור מחטאת, ולא ירא כלל, כי אם עירה, קדושה ותשובה, ייקח מכל דבר. נעשה איזשהו סיבוב כמה דקות בפסקה באורות הקודש, פסקה קצרה, ואז נחזור לשתי הפסקאות האלה ונקווה שיהיה יותר ברור. כדאי לכתוב מקור, אורות הקודש חלק ג', עמוד רש נון ח', הפסקה הזאת נקראת עלייה בהדרגה. זה בדיוק הנושא שלנו. מתאר כאן הרב מציאות, נקרא לזה רצונית, שיש לה תוצאות מעשיות בעייתיות, כפי שכבר אנחנו למדנו אתמול, וגם הפסקה שקראנו כרגע, כבר הרגשנו חידדה את זה. ותכף נראה מה הפתרון שהרב אומר, ואז נגיע לפסקאות שלנו. אז אומר הרב, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות. לפעמים, אדם, אמנם אנחנו באורות הקודש, וזה אנחנו נראה על מדרגות עליונות מאוד, הרב כאן מדבר על מידות חסידות גדולות. כלומר, אדם שמבחינה מוסרית, מבחינת עירת השמיים שלו, יש לו שאיפות קודש מדויקות, נשגבות. אז אומנם אנחנו באורות הקודש, אבל העיקרון הוא נכון לכל מדרגה, כמו שכאן הרב כותב באורות התשובה. בכל אופן, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות, לפעמים הרצון של האדם, השאיפה שלו, זה להתרומם גבוה, להגיע רחוק. ואז אומר הרב, התוצאה שיכולה לקרות איתו, עם האדם הזה, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות, מתגבר היצר הרע הרבה. כלומר, מה שקורה זה הפוך על הפוך. דווקא מפני שאיפת הקודש, הרצון אל הקודש, אפילו לפעמים ההנהגות המעשיות, כביכול ששייכות לאותה מדרגה העליונה שאני רוצה להגיע אליה בקודש, דווקא אז היצר הרע מתגבר הרבה יותר. והתוצאה, ותכף ננסה להבין למה, והתוצאה של ההתגברות של היצר הרע, והאדם מדלדל ברוחניותו. ואז לא רק שהאדם לא הגיע למידות האלה שהוא חפץ בהם, לאידיאלים הגדולים, לציפייה שהוא מצפה מעצמו, אלא עד רבה הוא נעשה דלדל, הוא מדלדל ברוחניות שלו. הוא הולך ונסוג במדרגה הרוחנית שלו, מהמדרגה הרוחנית שלו. ועל כל פנים, אומר הרב, אם הוא לא נסוג במדרגה הרוחנית, ועל כל פנים מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע. אם הוא לא נסוג, אז הוא כבר נמצא באיזה מאבק פנימי, עם היצר הרע שמשום מה, תכף נראה, מתגבר הרבה. ובמקום להוציא את הכוח הזה על המאבק עם היצר הרע, ועל כל פנים מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע, שהיה יכול להשתמש בכוח זה, אותו כוח שהוא משתמש כרגע להילחם ביצר הרע שלו התגבר אצלו, היה יכול להשתמש בכוח הזה להתעלות יותר ויותר. למה זה קורה? למה האדם חפץ לשים את עצמו באיזושהי נקודה יותר עליונה? לפעמים היא מאוד מאוד עליונה ביחס למדרגה שבה הוא נמצא כרגע. מה שהרב קרא אצלנו באורות התשובה, הוא אף במהירות, הוא מדלג קדימה. דווקא אז מתגבר היצר הרבה. אלא פשוט, שיש איזשהו מנגנון בריא בנפשו של אדם, שאם האדם מספיק מקשיב לעצמו, אז המנגנון הזה אומר לו, תשמע, אתה לא מתאים לשם. זה לא אתה. כלומר, נוצר כאן איזשהו פער בין המציאות האמיתית של האדם לבין הדמיון שלו. בין המציאות האמיתית של האדם לבין הרצון שלו. ולא משנה כרגע אם הדמיון והרצון שלו זה דמיון של קודש, ורצון של קודש או דמיון ורצון של חול. אפילו במדרגה של קודש, כשאדם שם את עצמו בחיזיון שלו, ברצון שלו, במחשבות שלו, בשאיפות שלו, באיזשהו עולם רוחני הרבה יותר מתקדם ממה שהוא יכול להיות, והוא דולג למקום ההוא, אז היצר הרע שלו מתגבר, כי בעצם היצר הרע שלו זה סוג של מנגנון הגנה, שאומר לך, תשמע, אתה לא שם. אתה לא יכול להגיע לשם. היצר הרע, אם אפשר לומר, הוא בעצם יצר טוב שמחזיר את האדם למקום המתאים לו. איזה אדם מכיר את מקומו. ואז היות ויצר הרע צודק, כי באמת זה לא מתאים לי, אני סתם חי בדמיון, אז אני נופל, כי הוא צודק, כי אני באמת לא שם. זה קורה המון פעמים אצל בעלי תשובה. כולנו בעלי תשובה. אבל גם במושג העיתונאי של בעל תשובה, שהוא רוצה לשים את עצמו בשלב יחסית ראשוני במדרגה יותר מתקדמת, והוא צריך לעבור איזשהו תהליך מאוד עמוק ומאוד נוקה ומאוד מורכב ומאוד מסובך, והוא חושב שזה יגיע ברגע אחד, אז בהתחלה הוא עף לשם, הוא חושב שיש לו אחיזה שם, והמשבר כמובן בפתח, המשבר יגיע. וכשהמשבר יגיע, אז יהיה הרבה יותר קשה מהמצב הקודם שהוא היה בו. כלומר, זו תהיה נסיגה יותר מהמצב הראשוני שבו הוא היה, שממנו הוא רצה לדלוג אל לדלג אל המדרגה, אל המדרגות העליונות האלה. לכן אומר הרב, על ידי מה שחפצים, במידות חסידות גדולות, מתגבר היצר הרע הרבה, שבעצם שומר עלינו בהקשר הזה, ליצור את היחס הנכון בין מה שאנחנו רוצים להיות, לבין מה שאנחנו באמת כרגע במציאות, והיצר הזה יוצר אצלנו איזשהו סוג של יחס, סוג של קשר שהוא יותר נכון, שהוא יותר אמיתי, שהוא יותר שייך אלינו, זה לא דמיון. ואז מתגבר היצר הרבה והאדם מדלדל ברוחניותו, ואם לא מדלדל אז על כל פנים מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע, שהיה יכול להשתמש בכוח זה להתעלות יותר ויותר. אז מה, אז מה הפתרון? אז מה האדם עושה? לא מצייר שאיפות? לא מצייר רצונות רחוקים? זה נכון מבחינה רוחנית, זה נכון מבחינה מוסרית, זה נכון מבחינה לימודית, זה נכון מכל בחינה, מכל בחינה. אומר הרב, על כן הפתרון. על כן אין אדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות עליונות שלא בהדרגה. אלא, כי אם להשתוקק לעלות תמיד מעלה-מעלה, בדרך הדרגה. ומגמת פניו תהיה לעלות למדרגה היותר עליונה. כלומר, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. בואו נגיד את במילים שלנו. אדם צריך לצייר בחיים שלו שני חיצים. חץ אחד קרוב, ביחס למה שהוא באמת אמיתי, וכרגע בר השגה, בקשר שבין המדרגה שבה אני נמצא למדרגה הבאה שאני יכול להגיע אליה. וזה מרכז הכובד שלי, זה המסלול, נגיד, המרכזי שלי. וחץ שני, חץ רחוק, שאיפות רחוקות. שהחץ הזה לוקח אותי מאוד קדימה, מאוד רחוק. מאוד לאיזה, לא הייתי עם התחנה האחרונה, כי אין אחרונה, אבל יחסית חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי? עכשיו, כמובן שאדם לא צריך להיות גם אברהם וגם יצחק וגם יעקב. כי אברהם היה רק אברהם, ויצחק רק יצחק ויעקב רק יעקב. אלא כמו שאברהם היה אברהם, ויצחק יצחק יעקב יעקב, כך מתי אני אהיה אני? מתי הפוטנציאל שלי, מתי הרצוי שלי, יצא לפועל? אז אדם מצד אחד צריך לסמן חץ רחוק, שאיפות רחוקות, לשים את עצמו באידיאלים היותר מוחלטים ויותר גדולים. מצד שני, הוא צריך לצייר חץ קרוב, חץ ארוך, חץ קצר. החץ הקצר זה המסלול המרכזי. הוא עולה בהדרגה. מצד שני, כדי שלא תהיה, לא תהיה כאן איזשהו, לא יהיה כאן איזשהו רפיון, ושלא תהיה איזושהי חלקיות, ושהוא יראה את המגמה יותר כוללת, ואת השאיפה יותר גדולה, ויראה, אפשר לומר, יראה את האופק, יראה את כל המסלול, לא רק קטעים קטעים במסלול, אז הוא צריך לצייר גם את החץ הרחוק. ניתן דוגמה פשוטה. אדם רץ מרתון. הוא יודע שלרוץ מרתון זה 42 קילומטר. אני לא רצתי מרתון, אבל נדמה לי שאדם שרץ מרתון צריך לצייר לעצמו שני חיצים. חץ אחד, אני רוצה לסיים את 42 הקילומטר האלה. יש לי מטרה רחוקה. החץ הקרוב, זה אם אדם אחרי כל 100 מטר או כל קילומטר יגיד, מתי הגיעו ה-42 קילומטר כבר? מתי כבר נסיים את הריצה? מתי הוא כבר עקף אותי 18 פעמים? וכו' וכו'. הוא לא יגיע לשום מקום. לכן הוא צריך לצייר לעצמו חיצים קטנים. כל אחד מאיתנו שעשה מסעות בצבא, יודע. שזה שאני יודע שהמסע הוא בין 80 קילומטר, 100 קילומטר, 120 קילומטר, זאת ידיעה שנותנת לי מוטיבציה לנוע לקראת המטרה הזאת. אבל מצד שני, אם אני כל הזמן רואה בעיני רוחי את הקילומטר ה-120, ולא יוצר איזה שאין, נקרא לזה, חתיכות במסע, אפילו פריסות עושים באמצע. אתה לא הולך 120 קילומטר רצוף, יש הפסקה. אז אם אדם אומר לעצמו, יש לי עכשיו עוד 3 קילומטר. ואחרי זה, הנה, עוד 4 קילומטר. ועכשיו אני קצת עייף, נעשה הפסקה עוד 2 קילומטר. הוא חותך את זה לפרוסות אפשריות ביחס למצב שבו הוא נמצא. זה אפשרי. אדם רואה ספר, רואה שיש בספר 700 עמודים. מה קורה לאדם מצוי שרואה בספר 700 עמודים?
לא פותח.
לא פותח. לא קורה. אבל מצד שני, הספר הזה הוא חשוב, הוא רוצה לקרוא 700 עמודים. אז מה יעשה? ידע שהספר הזה הוא בין 700 עמודים והוא רוצה בזרשים לסיים אותו, ויחליט שכל יום הוא קורא 2 עמודים. קראתי היום 2 עמודים, תודה רבה. יפה מאוד, יישר כוח. עד שבסוף אנחנו נסיים את הספר. אחרי שנה נסיים את הספר הזה. לכן החץ הקרוב והחץ הרחוק, זה בעצם הגישה לכל החיים שלנו. לאו דווקא בניין הרוחני. כל החיים שלנו, מה המטרה יותר רחוקה, ואיך אני ניגש למטרה הרחוקה, מתוך יצירת מטרות קרובות, נקרא לזה מטרות ביניים, פרקים, שדרך הפרקים האלה אני אגיע למטרה רחוקה. לכן אומר הרב, אבל כן, אין אדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות עליונות שלא בהדרגה. אלא כי אם להשתוקק לעלות תמיד מעלה בדרך הדרגה. זה השביל הקטן, החץ הקטן. זה החתיכות, הפרקים. ומגמת פניו, לאן המגמה שלי? לאן השאיפה שלי? לאן בסוף אני רוצה להגיע? מה התחנה הלא סופית, כי אין סופית, אבל הרחוקה יותר, העתידית? ומגמת פניו תהיה לעלות למדרגה היותר עליונה, היותר אידיאלית, היותר רחוקה, היותר שלמה. חייב אדם לומר, זה לא איזה המלצה, חייב אדם לומר. זה לא אפשרות, זה הכרח, חייב אדם לומר. מתי אני אדע את השס? איך אני אדע את השס? אני רק רואה מהסיף מרחוק, אני מקבל כמעט שבץ לב. מתי אני אדע את השס? אם כל יום אני אלמד דף. אם כל מול יום אני אלמד עמוד. בעזרת השם נדע. לא נזכור. יש עוד סבב אחד. בסדר. לכן חייב אדם לומר מצד שני, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותם אברהם יצחק ויעקב. אומר הרב, והרי גם החץ הגדול הזה, שהוא לא החץ המרכזי, החץ הרחוק, הרי גם הוא יעורר איזשהו יצר הרע, שיגיד לי, יש לך שאיפת גודל, אתה בכלל לא שם. אז גם האדם שסימן חץ גדול וחץ קטן, חץ רחוק וחץ קרוב, אז היצר הרע שלו יתגבר מצד החץ הרחוק, מצד החץ הגדול. אומר הרע, ועל ידי קצת התגברות היצר הרע, שיש על ידי התשוקה הכללית, שחושק לעלות בהדרגה למעלה גדולה, היצר הרע לא יתעורר אצלו כשהוא מחלק את הכל לחתיכות לעלייה בהדרגה. אבל כן יתעורר אצלו כשהוא מצייר את המטרה הרחוקה. אומר הרב, לכן כאן אומר הרב, על ידי קצת התגברות היצר הרע. היצר הרע התגבר קצת, למה? כי היצר הרע מיד נרגע. הוא אומר, רגע, זה שבעל הבית שלי אומר לי, אני רוצה רחוק, זה יפה, אבל הוא יודע כרגע שהוא הולך אחד ועוד אחד, הוא לא הולך אחד ועוד 10. הוא מתקדם לאט לאט. אז יצר הרע קצת מתעורר, אבל מיד, אם אפשר לומר, אפשר לסדר אותו, אפשר לכוון אותו, אפשר לנצח אותו. כי אנחנו רוצים הדרגה, אנחנו הולכים בהדרגה, אנחנו לא הולכים בדיוקים. ועל ידי קצת התגברות היצרה של ידי התשוקה הכללית, החץ הגדול, שחושק לעלות בהדרגה, אבל למעלה גדולה, מתעוררת אצלו מידת הגבורה, גבורת הצמצום, החץ הקטן, העלייה בהדרגה, שבקדושה, וממילא מידת הגבורה שבקדושה יוצרת את האיזון הזה בין המטרה הרחוקה למטרה הקרובה. בין האידיאל היותר שלם לבין החלקים והפרקים היותר קטנים. אם כן, למדנו כאן יסוד גדול מאוד, שדרך ההתפתחות של האדם בחיים זה תהליך, והתהליך הזה הוא הדרגתי, ולכן הוא שלבי, ולכן צריך לחלק את ההתפתחות, שלומר, למנות קטנות. אבל במקביל לדרך המרכזית הזאת, שהיא בעצם הצד המעשי יותר של הדברים, אדם צריך לסמן לעצמו מטרה רחוקה, לדעת לאן הוא רוצה להגיע במרכאות בסוף, ו האיזון בין שני הממדים האלה, שכשהשביל המרכזי זה המנות הקטנות, והשביל המתלווה זה האידיאלים הרחוקים בסוף, יוצר אצלו איזשהו סוג של, מצד אחד, התפתחות נכונה, שהיא מתאימה לו, מצד שני, זה יוצר אצלו איזו שאיפת קודש יותר עליונה, יצר רק קצת מתעורר מצד השאיפת הקודש הרחוקה, אבל המדרגות הקטנות, המנות הקטנות, מרגיעות את היצר, רגע, אני יכול להתקדם אחד ועוד אחד. זה בסדר. המגמה זה אחד ועוד עשר, אבל כרגע, אחד ועוד אחד. אני חושב אחרי הפסקה הזאת, אפשר להגיע לשתי הפסקאות באות התשובה יותר נכון. אולי רק נראה רגע את התמונה. בכל דרגה ובכל השגת עולם, יש בה אוצר של קדושה. בין אם היא דרגה קטנה, בין אם היא דרגה גדולה. בין אם היא דרגה ראשונית, בין אם היא דרגה עתידית. וכשאדם דולג, ואף במהירות גדולה, יותר ממדרגתו, הנה החץ הגדול, הוא יצר לעצמו איזושהי מציאות של דילוגים של החץ הגדול, והנה חץ קטן, כמו שאמרנו אתמול, הוא עולה בסולם משלב 1 לשלב 5, ולא לשלב 2, ויכול להיות, כמו שרואים בסוף הפסקה הזאת, שהפסקה הזו מחוברת לפסקאות הקודמות, שכאן מדובר על אדם שכבר היה בשלב 5, אז הוא חושב שכביכול, הנה אני כבר שם, זה כבר שלי. וכשאדם דולג ואף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, אז מתרוקנו מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות. הוא מאבד את החץ הקטן, הוא מאבד את המנות הקטנות. הוא מאבד את המדרגה שבאמת היא ראויה לו כרגע. ואז ממילא היצרה שלו מתעורר. תכף נראה בפסקה הבאה. אז מתרוקנו מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות שאין הראויות לו מצד אחד. מצד שני, כלומר, במסלול של החץ הקטן הוא לא הולך כי הוא מנסה לדלג על זה. למסלול של החץ הגדול, או במסלול של החץ הגדול, הוא כן הולך, הוא רוצה להגיע לשם, אבל הוא לא יכול להגיע לשם. אז את המדרגה הראויה לו, הוא איבד. למדרגה שהוא רוצה להגיע, הוא עוד לא מתאים. ולמדרגות העליונות, אינו יכול להידבק, מפני שהן יותר מדי רוחניות בעדו. גדול עליו כרגע. זה לא המקום שלו, זה לא המצב שלו. על כן אומר הרב, הוא צריך לשוב בתשובה, בשברון ובשמחה, בשברון לב, בשברון לב ובשמחה. מצד אחד בשברון לב, איך אני הייתי ב-5, ירדתי ל-1, ועכשיו אני צריך לחזור דרך 2, 3, 4, 5. אני כבר הייתי שם. מצד שני בשמחה, כי הוא יודע שהדרך האמיתית לבנות את הדברים, היא בהדרגה, הוא סימן מטרה רחוקה, 5. אבל הוא יודע שהדרך להגיע לשם זה דרך 2, 3, 4. על כן הוא צריך לשוב בתשובה בשברון לב מצד אחד ובשמחה מצד שני למדרגות שעזב. מכל מקום, לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות. בין, עכשיו אני מחבר תורות הקודש שהזכרנו עכשיו, בין אם מדובר על תהליך שהוא לכתחילה, שאדם עוד לא היה במדרגות האלה אף פעם, או בין באורות התשובה פה, אם מדובר על מדרגות שהוא היה בהן ונסוג, והוא רוצה עכשיו לחזור אליהן ולהתקדם הלאה. בהקשר העקרוני זה לא משנה. החידוש הגדול באורות התשובה שאפילו אם הייתי שם, אני לא יכול לחזור לשם בדילוג. זה החידוש הגדול. ומכל מקום לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות. החץ הגדול חשוב. חייב אדם לומר מתי הגיעו מסע עם הסבותי. שכיוון שעלה, לא ירד. ואז יתהפך הכל לטובה בעזרת השם, יראה איך בעצם הנסיגה שהייתה מ-5 ל-1, היא כנראה מבררת אצלו, שגם כשהוא היה ב-5, הוא בעצם לא היה שם. הוא כנראה לא עבר נכון את התהליך ב-2-3-4, כדי ש-5 יהיה קניינו, כדי ש-5 יהיה הוא. אלא נדמה לו שזה הוא. הוא היה ברצוי, אבל זה לא מתאים לו. עכשיו, באותו הקשר של אורות הקודש והפסקה הזאת באורות התשובה, הפסקה הבאה. אפילו אם רואה אדם, שאם מה שנתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה, ולהתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו היצר הרע יותר. אז אם זה החץ הגדול, מתגבר בו היצר הרע הרבה. אם זה החץ הקטן, מתגבר בו היצר הרע קצת. אבל איך שלא תסתכל על זה, מתגבר בו היצר הרע. שבעצם אומר לך, אתה לא שם, אתה בדמיון. ניקח דוגמה פשוטה, שהיא מצויה מאוד. אחד הגיע למכון מאיר, לאו דווקא מכון מאיר, נגיד דוגמה. הגיע לבית המדרש. ברוך השם עובר איזשהו תהליך רוחני, הגיע שבת. טוב, השבת הזו במכון, נגיד שבת הבא הוא יוצא החוצה. הוא נוסע, הוא חוזר הביתה. יש חברים, ברוך השם. חברים זה דבר חשוב, קנה לך חבר. אבל התהליך שהוא עובר, לא תמיד מתאים לחברים שהיו עד אתמול החברים. והוא הרבה פעמים רוצה ליצור איזושהי מציאות של נתק מוחלט מהחברים האלה. או מהאווירה שהוא קשור אליה, אתה יכול להיות במשפחה, אתה יכול להיות החברים, אתה יכול להיות דברים אחרים, לא משנה כרגע מה. והוא חושב שהנה אני כבר עברתי את התהליך, אני במקום רחוק. והוא עושה קאט, הוא חותך. אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה. לא אמרנו שלא צריך לשנות את האווירה. אולי גם חס ושלום להחליף את החברים. מקווה שלא, אבל אם אין ברירה, אז גם זה צריך לעשות לפעמים. אבל סוף סוף זה תהליך שהוא צריך לעבור אותו. אז הוא מוצא שבת אחד, מוצא שבת שני, מוצא שבת שלישי, יחזיק מעצמו כזה צדיק גמור, הוא לומד כל הלילה מישהו מוצא שבת. נראה מה יקרה במוצא שבת הרביעי. הוא לא שם. צריך לעבור תהליך. מצד שני, אומר הרב, זה שאני רוצה להגיע כבר להיות במקום אחר, צריך לדעת שכשהחברים שלי יצפרו לי עם האוטו במוצא שבת, יאללה, אתה בא? אז יכול להיות שהיצרה שלי, שאומר, היצר הטוב שלי, שאומר, תישאר פה, אבל אני עדיין עוד לא כל כך מתאים להישאר כרגע פה, כי עוד אין אלטרנטיבה, עוד לא מספיק יציב אצלי, זה עוד לא חזק, זה עוד לא אני, עד הסוף. אז מתגבר היצרה הרבה. ואז הוא יגיע חס ושלום לפעמים, ממש אני מדבר כרגע עובדות במציאות, יגיע לנפילות יותר קשות מאשר היו בשלב הראשון אפילו. כי הוא חי בדמיון. אז אומר הרב, זה שהיצר מתגבר הרבה לגבי החץ הרחוק, קצת, מעט, לגבי החץ הקרוב, זאת עובדה. אז לא צריך להיבהל מזה. לא צריך להיבהל, עכשיו אנחנו מדברים על הצד החיובי של ההתגברות של היצר, לא צריך להיבהל מהדבר הזה. לא בגלל זה אני צריך לוותר על שאיפת, על שאיפת הקודש הרחוקה ועל המנות הקטנות בדרך לשם. בואו נקרא את כל המשפט הזה. אפילו אם רואה אדם שעם מה שנתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה ולהתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו יצר היותר, ולא רק שמתגבר בו, אפילו מפיל אותו, ולפעמים מפיל אותו למקום שפל מאוד, ומפילו לתאוות ושפלות. מכל מקום, אומר הרב, אף על פי שהוא יודע שיכול להיות שהיצר רע הזה יתגבר אצלו, נגיד מאוד, כי הוא סימן חץ רחוק בלי חץ קצר, בלי חץ קרוב. אבל גם אם הוא סימן חץ קרוב עם החץ הרחוק, יתגבר בו היצר הרע. וזה תהליך טבעי, כמו שהסברנו מקודם. מכל מקום, ואז הוא יגיד, רגע, אז אם זה ככה, אז בשמה זה שווה בכלל? הייתי במדרגה אחת, או הייתי במדרגה, נגיד אחת. אני רוצה להגיע לחמש. אני בדרך לחמש, פתאום אני מוצא את עצמי במקום מינוס אחד. ולא צריך לפרט פרטים, כלומר, לא צריך לדבר על מציאויות של התמוטטויות ונפילות ותאוות ושפלויות. אנחנו מכירים את זה לא רע. אני מקווה שלא מכירים את זה. אז יבוא אדם ויגיד, אם ככה, אז מה שווה כל החשבון הזה? אז מה שווה כל התהליך הזה? מה שהתפתחתי, אני רק נסוג, הנפילות שלי הרבה יותר חמורה. מכל מקום אומר הרב, לא יתחרט כלל על התגברותו, על ההתגברות של היצר הטוב שלו שרוצה להתגבר יותר בעבודת השם יתברך, וזה יגביר אצלו גם את היצר רע. ויוסיף גבורה על גבורתו. אדרבה, אז צריך להוסיף עוד יותר התגברות. כמובן, בצורה מסודרת, כמו שראינו מקודם, חץ קרוב, חץ רחוק. ועל המכשולים שהראו לו בדרך חילויו, כל מה שקרה לו באמצע הדרך, כל הנפילות האלה, ישוב בתשובה. לא יתייאש, לא ירים ידיים, לא יגיד אין סיכוי, כל התהליך הזה לא שווה כלום. לא, ידע שזה חלק מהחשבון, וידע שכל זה כלול בכלל טעה בדבר מצווה. הרי זה דבר מצווה, המהר"ל אומר שהמילה מצווה זה גם מלשון מצווה, כבר ברוך הוא מצווה, וגם מלשון צוותא, שאנחנו רוצים להצטוות, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז הרי הוא רצה להצטוות, הוא רצה להתחבר, הוא רצה להתפתח, הוא רצה להתקדם, הוא רצה לגלות את המצווה בו. אז זה דבר מצווה. אז יש הלכה. מי שרוצה לכתוב מקור, יש כאן שבת קופה מזי. וידע שכל זה כלול בכלל טעה בדבר מצווה, קשור למלאכות שבת, דפטור מחטאת. הוא פטור מחטאת, כי באמת המסלול העקרוני זה... נכון שיש כאן חיסרון, בסופו של דבר, הייתה כאן התמוטטות, אולי אפילו קיצונית. אבל המסלול המרכזי שהוא הלך בו, המטרה המרכזית, השאיפה, היא מצוותית. נכון שבדרך הייתה פה נפילה. ולא יירא כלל, לא יפחד, לא ייבהל מזה יותר מדי. כמובן, נשתדל מאוד שזה לא יקרה שוב. יתקן מה שצריך לתקן, כמו שרב, מה שכאן הרב אומר. המכשולים שראו לו בדרך אילויו, ישוב בתשובה. אנחנו לא מזלזלים במכשולים האלה. לא מזלזלים בהתמוטטויות האלה. לפעמים גם מדובר על דברים חמורים. והדברים החמורים, הוא צריך לעשות תשובה אמיתית. תשובת העומק, לא רק תשובת רוחב. אבל אף על פי כן, ולא יירא כלל. לא יראה כלל, להמשיך להתקדם, להמשיך להתפתח. להמשיך לצעוד במסלול של החץ הקטן בדרך לחץ הגדול. והעץ הרע יתעורר, והתגבר. בסדר, זה חלק מהתהליך, זה חלק מהחשבון. ולא יראה כלל, כי אם יראה קדושה ותשובה, ייקח מכל דבר, כולל מהמכשולים, כולל מהנפילות, כולל מההתמוטטויות, כולל מההתגברות של העץ הרע. ההתגברות הרבה מצד החץ הרחוק, ההתגברות המעטה מצד החץ הקרוב. ואני יודעתי, נראה לי ששלושת המקורות שהזכרנו עכשיו, הפסקה בבורות הקודש היא הכיוון העקרוני. ושתי הפסקאות האלה בעצם יוצרים איזשהו פסיפס, שהמסלול המרכזי, הרוחני, זה חייב אדם לומר מתי יגיע מסע למעשה אבותיי. המסלול המעשי, הפרקטי, זה המנות הקטנות, זה עלייה בהדרגה. צריך לדעת שמשני החיצים האלה, כמו שדיברנו, מתעורר היצר הרע. צריך לדעת לא להיבהל מזה. צריך לדעת שיכול להיות שתהיה נסיגה אפילו יותר מהשלב הראשון שבו הייתי בהתחלה. וצריך להחזיק בתהליך הזה, לאחוז בתהליך הזה, לא להיבהל מהנסיגות הנקודתיות האלה, ולהתקדם הלאה, על הנסיגות לשוב בתשובה, אבל הכיוון העקרוני צריך להיות להמשיך להתקדם. להמשיך להיבנות. בסדר? מישהו רוצה להעיר משהו? בבקשה.
אתם לשאול, יש לפעמים משיכה אצל אדם ללמוד, נגיד, מסתר. אותם חזר, לימדו אותנו, שאדם ילמד אחד שליבו חפץ. אז הוא חפץ ללמוד מסתר, נמשך למסתר. הוא רוצה רק ללמוד את זה, הוא לומד שולחן ערוך, זה לא מעניין אותו, הוא לומד גמרא, לא מעניין אותו. הוא לומד רק מסתר. אותם חזר שאמרו לנו פה, בדרגות, לאט לאט, אותו אדם, אותך הזה, עמדו אותנו גם ללמד אדם, אחד שליבו חפץ.
תראה, זאת סוגיה שלמה, וכרגע הייתי רוצה להתעכב מאוד על הסוגיה הזאת, רק נגיד אולי כמה עקרונות ממש בשלושה משפטים. עיקרון ראשון, קודם כל, כל אדם צריך להיפגש עם כל מקצועות התורה. הוא לא יכול להגיד, לימוד גמרא זה לא בשבילי, שולחן ערוך זה לא בשבילי. צורת החשיבה הזאת היא לא בלקסיקון. כל יהודי צריך להיפגש עם כל מקצועות התורה. מה הכמות, מה האיכות, מה הספקים, איזה עומק לימודי, זה כבר פרטים. אבל כל אחד מאיתנו צריך להיפגש עם כל השס, עם כל המשנה, עם כל הגמרא. עם כל התנ״ך, עם המדרשים, עם דברי אגדה, עם דברי הלכה, עם דברי נגלה, עם דברי נסתר. קודם כל, כלומר, אני לא יכול להגיד, זה החלק שלי בתורה, וחוץ מזה, כלום. הרב בעצמו, בכמה מקומות בורות התורה, כותב שהעיקר זה מה שליבו חפץ. אבל זה לא אומר שזה הבלעדי. עיקר לימודו, גם ביחס הנפשי, גם ביחס המחשבתי, גם ברמה הפרקטית המעשית, זה נכון מקום שליבו חפץ. אבל הוא לא יכול להגיד כל השאר לא, זה כלום. זה כרגע מבחינתך לא עיקרי, נגיד כך, זה א'. ב', כדי שאדם יוכל באמת להתייחס לשאלה הזאת ברצינות, כלומר כדי שאדם ידע איפה ליבו חפץ, אז הוא חייב לעבור תהליך משמעותי, לא רוצה לנקוב במספר של שנים, אבל תהליך רציני מאוד, להיפגש עם כלל צדדי התורה, עד שלאט לאט הוא מזהה באמת מה ליבו חפץ, ולא מאיזה שיעור בכיתת אמונה, הוא רואה שליבו חפץ ללמוד אורות התשובה, ובשור גמרא הוא נרדם. זה לא עומדן לשום דבר. לכן צריך להיפגש עם כל מקצועות התורה, ולאט לאט עד שהם יותר נמצא בפנים, לזהות מה ליבי חפץ. נקודה שלישית. זה שחזל אמרו, שאין אדם למד במקום שליבו חפץ, ויש פרק שלם באורות התורה, פרק י', שנקרא לסתרי תורה, ששם הרב אומר דברים יותר ממה שאתה אומר. שם הרב אומר, יותר חריף מזה, יותר קיצוני. כל פרק י' האמת עוסק בזה. אני קורא את הפסקה הראשונה. מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, לא התשוקה הפנימית של העיסוק בנסתרות ולהיפגש עם כל מיני דברים מסקרינים, זה מעניין. לא, הוא מחפש קרבת השם. אז מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש, ואינה מסביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם. הנפש לא תמלא, הנפש לא סביעה, משהו שם חסר. זאת היא התכונה של עסק בתורה לשמה. הרב אומר כאן עוד כמה דברים. תראו מה אומר הרב בפסקה ח'. יש שמיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות. זה לא כמו שזה נשמע, שהאדם שלו יצליח בלימוד גמרא, בורח אל הנסתר. למרות שככה זה נשמע, הרב אומר את זה בהמשך. אבל גם אם נגיד את המשפט הזה, יש מצב, יש מציאות כזאת, שדווקא מיעוט שכליות מביא את האדם לנסתר. אז הרב מעמיק את זה. אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות. לא בגלל שלימוד הנסתר זה טיפשות. אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון, שהוא תורת הנסתר, שהוא הצד הקדושתי הזה, מסתתר על ידי ההתחכמות. דווקא זה שאני עוסק בשכל, בחוכמה, בהיגיון, בלוגיקה, בניתוח, זה מחביא לי, זה מסתיר לי, את הניצוץ האלוהי שאותו אני מחפש. אז גם זה קורה. אבל הרב כותב, במקום אחר, שכדי שהאדם יהיה שייך באמת לנסתר, בהרבה מקומות הוא עוסק בזה, גם באיגרות, בשמונה קבצים, יש מלא מזה, אז הוא צריך לעשות כמה הכנות. באופן כללי הוא צריך לעשות 4 הכנות. הכנה לימודית נכונה, הכנה מידותית נכונה, הכנה התנהגותית נכונה, והכנה הלכתית נכונה. אבל קודם כל, יש דברים שאני צריך לדעת אותם לפני. למידה כפשוטו. בית מבחן מוסרית, לא יכול להיות שאדם לא מתוקם במידות. ג' התנהגות, וד' שמירת הלכה. לא יכול להיות שאדם ילמד נסתר ולא שומר הלכה. מה אתה עושה? לומד נסתר. איפה? בתל אביב. מה, חזרת בתשובה? לא. מה, אתה מניח תפילים? לא. מה, אתה שומר שבת? לא. מה, אתה חי עם החברה שלך? כן. אתה לומד נסתר? כן. ואיך זה הולך? נפלא. דמיונות. לכן הרב אומר באיגרות, שצריך מאוד מאוד להיזהר במתינות. במתינות, במתינות. לכן אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, זה נכון. אבל זה לא שרק שם הוא לומד, והוא לומד אחרי ההכנות הנכונות, המתאימות, כדי שהוא יהיה שייך באמת ללימוד הזה. טוב, זה ממש על רגל אחת. אם אני לא טועה, 8 קבצים, א', למד ג', פסקה חשובה, כדאי לא לכתוב את זה. אני לא בטוח אני זוכר נכון. 8 קבצים, א', למד ג', ועוד מקור אחד, באיגרות חלם, א', שהיו פה היום על השולחן. דוגמה, זו דוגמה מצוינת. אתה צודק, אתה צודק. איגרות, אתה צודק. איגרות חלק א', אם אני לא טועה, איגרת י', לא זוכר. זה לא איגרות, רק רגע, שנייה. זה האיגרת שהרב כותב שם לתופסי התורה. תסתכלו שם. אני מציע שנעצור, כי לא נעים משהו. נדבר בחוץ.